עם הרב יעקב רוז'ה. שלום כבוד הרב.
ערב טוב ומבורך.
הרב רוז'ה, מאז מלחמת ששת הימים ועד היום, כיפור, סליחה,
ועד היום,
מי שאחראי על כל כך הרבה שאלות שקשורות בנושא זיהוי חללים, בעשרות תפקידים ומקרים וסיטואציות שלא נדע, ופיגועים, לא רק בתפקיד הרב כחבר מועצת הרבנות הראשית, אלא גם כסגן אלוף במילואים, וחבר צוות החליטה של הרבנות הראשית, ומומחה בענייני הלכה בעניין הזה, ומי שהיה אצל כל גדולי ישראל זכר צדיקים לברכה בשאלות האלה. עד כאן ההקדמה, כדי שמאזינים יבינו שהרב ראה בחייו הכל. נכון? 50 שנה שהרב ראה הכל בכל מכל, ואת מה שקרה עכשיו
כן.
לא היה.
נכון. מה שאתה אמרת זה דברים באמת די ברורים. ממלחמת יום הכיפורים ועד היום הזה לא היה מצב כל כך קשה וגרוע של הנפטרים. אם אני משווה, במלחמת יום הכיפורים, אומנם הגופות היו במצב לא כל כך נורא כמו היום, אבל אמצעי הזיהוי היה מאוד דלים אז. היום המצב של הגופות גרוע שבעתיים, אי אפשר לתאר אפילו, אבל אמצעי הזיהוי מאוד התקדמו, מאוד משוכללים, אז למרות המצב הקשה של הגופות...
לכן אנחנו לא נמצאים בפרשת היתר עגונות, כמו שבמלחמת יום כיפור, ואין את הסיפורים הקשים האלה, אולי למעט מקרה אחד או שניים.
כן, אני אמרתי את הדברים הללו בישיבת מועצת הרבנות הראשית לישראל, ישיבת אבל, שאנחנו הפעם לא מתירים עגונות, אלא מונעים עגונות. הזיהוי הוא מאוד מקצועי, מאוד יסודי ואמין, כך שנמנעים מקרים של עגונות, פרט אולי, יכול להיות שבסוף יישארו כמה מקרים של עגונות בכל זאת, אנשים שיענו או נעלמו ואנחנו לא יודעים עליהם שום דבר. אבל כל גופה או שרידים של גופה מקבלים את כל הטיפול המתאים להם.
עד היום, שישה שבועות אחרי, כולל היום עוד, זוהתה איזה ילדה בצורה, בדרך לא דרך. כלומר, זה לא נגמר, כי מדובר פה באמת גם על טכנולוגיות ו-DNA והרבה מאוד תהליכים שמנסים לעשות, וגם מוצאים כל מיני ממצאים בשטח, אין מה לעשות, שעוד ימצאו גם. כן, זה דבר שלא היה.
זה דבר שלא היה גם על איסוף השטח, אבל גם תהליך הזיהוי עורך הרבה מאוד זמן, בגלל האכזריות של המרצחים הללו, שחלק מן הגופות הם פשוט שרפו אותם. בגופה שרופה קשה מאוד להפיק ממנה DNA, לפעמים צריכים לחזור על התהליך שוב ושוב, ולפעמים אתה מוצא שרידים, ממש עבודת נמלים קשה וממושכת. לכן לפעמים הזיהוי יכול להגיע גם אחרי שישה שבועות, כמו שאתה אומר, ואני מכיר את המקרים הללו, אני שותף להם.
כן. יש הבדל גדול, ונסביר למאזינים, בין זיהוי חללי צהל, שעליהם יש למערכת מידע מסודר, שכולל טביעות אצבע וצילומי שיניים ו-DNA וכל מה שצריך, לבין חללים אזרחיים. שבהם יש גם עובדים זרים, וגם יהודים, וגם מבוגרים וזקנים, וילדים שעוד לא היו פעם אחת אצל רופא שיניים, ומקרים שאתה לא יודע מאיפה להתחיל, הרב. אז איך נעשתה העבודה הזאת?
אני מוכרח לומר שאתה מדבר כמקצוען. גם אתה היית נדמה לי בחברה קדישה איתם, הצבאית. זה נכון. כל חיילי צהל יש להם נתונים להשוואה. ואפשר להשתמש בשלושה פרמטרים לפחות, מרשם שיניים, טביעת אצבעות ו-DNA, ואנחנו דורשים זיהוי לפחות על סמך שני פרמטרים מתוך שלושה. אם יש זיהוי בהיכרות אישית, ודאי שאנחנו משתמשים בו. אכן, במקרים של אזרחים, המצב הוא קשה. הגופות עברו תהליכים שקשה לתאר אותם, של השחתה, של ביזוי, וגם היו בשטח הרבה זמן. ובחלק גדול מן המקרים האפשרות היחידה של זיהוי היא DNA. DNA אפשר להפיק רק מסליחה לביטוי מגופה מצב טוב, אבל מגופה של תהליך עיקרון התהליך הוא מאוד איטי וממושך. מפיקים לאט לאט DNA מן הגופות, ומשווים את הנתונים לדנ"א של המשפחות שמחפשות את הנעדרים שלהם, ועדיין אין השוואה. עכשיו צריך להבין שחלק מן החללים ההרוגים היו במסיבת טבע שם, שבה השתתפו גם אנשים ברחבי העולם, מספרד ומשווייץ,
כל מיני מדינות, כן,
מדינות, אזרחים זרים, יכול להיות אפילו שאותם באותם ארצות לא מודעים להם שהם נעדרים, כי זה סוג של אנשים שמטיילים בעולם, מסתובבים. כרגע יש לנו מצב, מצד אחד, גופות, שהפיקו בהם DNA, ומצד שני, לא, ה-DNA הזה לא מתאים.
לא מתאים לאף אחד ממה שנתנו המשפחות.
נכון.
ולכן בעצם נותרנו עם מספר נעדרים, נקרא לזה.
נכון, נכון.
זה, המילה נעדרים זה לא מישהו שאנחנו לא יודעים איפה הוא התעדה, יכול להיות שהוא נמצא, רק אנחנו לא יודעים שזה הוא.
נכון מאוד, יכול להיות שהוא נמצא באיזשהו מקום, באיזשהו מקרה. זה נכון.
אבל אני רוצה לשאול גם על ההיבטים ההלכתיים בסיפור הזה. כי הרב נכנס בזמנו לכל גדולי ישראל. עד האחרונים שבאחרונים, מרן הרב אלישיב ומרן הרב עובד יוסף, פסיקות הלכתיות, שבת, והרבה מאוד דילמות, ועל פי מה מתירים, ואיזה שני צירופים, והאם מספיק רק DNA בטביעות אצבע, יש לזה אחד למיליון, אחד לאול, להתיר הגנו, אז זה שאלות של הגונות. אבל בשאלות ההלכתיות הקלאסיות שמתמודדים בהם אותם מזהים, אותם באמת קבוצה קדושה שעושה מלאכת קודש של כבוד המת, יש לנו פה את שאלות שבת, ואינה דומה השבת הראשונה לשבת השישית.
נכון.
יש כאן שאלות של כבוד המשפחות מהצד השני. יש כאן שאלות של העולם, של המורל, של עם ישראל, של מדינת ישראל. יש פה שאלות של חיילים שנמצאים בחזית ורוצים לדעת שאם חלילה יקרה להם משהו, יזהו אותם, יביאו אותם לקבר ישראל. הרבה מאוד שאלות. אולי שהרב יפרוס קצת ככה את המשנה בעניין הזה.
קשה לפרוס משנה, כי המצב משתנה כל הזמן לכאן ולכאן. אני רק יכול לספר שבשבת הראשונה של המלחמה הזאת, הרב לאו, אחרי שביקר אצלנו בשורה, ושמע על המצב, פסק שמותר להמשיך לעסוק בנושא של זיהוי, בגלל שכל גופה שאתה מזהה, היא יורדת לרשימת השבועים. ככה אתה יודע בדיוק מי שבוי ומי לא שבוי, זה פיקוח נפש גמור. של אלה שכאילו שבועים, לכן בשבת הראשונה עבדו כרגיל, בשאר השבתות העיסוק הוא פחות, קולטים את החללים, אבל עדיין מאוד מצומצם תהליך הזה ככל האפשר, לא עושים בזה יותר. זאת, אבל השאלות יותר חמורות, מתי לשבת שבעה? זה לך מושג הלכתי שלא השתמשו בו, אמרתי את זה באחד הכנסים. יש סדרה של הלכות בשולחן ערוך, אם אותר להם הלכות שהיו רדומות. והמצב הנורא הזה, הרים אותם ופתחו לדון בהם. יש למשל הלכה שנקראת ייאוש. אדם שנעלם, יודעים בוודאות שהאדם הזה הוא נפטר, אבל אין גופה. ברגע שהמשפחה מתייאשת ממציאת הגופה, ככה זה נקרא, מתיישבים שבעה מיד. איזה קושי זה לבוא למשפחה, להושיב אותה שבעה בלי לבעיה? זה קושי רגשי עצום.
הכי קשה שיכול
להיות. כן, אנשים, הכל הם צריכים להאמין בנו, שאכן להם סיכוי לגופה. עכשיו, מה קורה? בסדרה שאני, במקרה שקרה שבוע שעבר, משפחה מסוימת קיבלה הודעה ברורה שהיקיר שלהם, היקירה שלהם, ודאי מתה ואין גופה, והתיישבו שבעה. תוך יומיים, תוך כדי השבעה, מצאו את הגופה. זאת אומרת, היית דבר כזה, באמצע השבעה, עושים קבורה? מה הלכות?
אז מה עושים? מתחילים עוד פעם את השבעה?
לא. אתה רואה, קודם כל אין כמעט חומר הלכתי, כי זה נדיר. אבל מצאתי ערוך על השולחן, בעזרת עוד כמה דין טובים, שגורו את השבעה כרגיל, לא בלושבים מחדש. אבל זה דוגמה לדבר מאוד נדיר. בעולם ההלכה, שאפשר לא חשב עליו. גם ההגדרה, מה זה תיאשו ולקבוע, מי צריך להתייאש? המשפחה, השלטונות, השאלות הן מאוד מאוד לא מצויות, נקרא לזה כך, ולפעמים אתה אין חייב להתייאש אפילו.
פעם ראשונה מתמודדים עם שאלות הלכתיות, שלראשונה, מאז השואה לא היה כאלה שאלות, ובשואה אף אחד לא שרד כדי לכתוב את ה...
נכון, נכון. זה ממש מכלל חטיף כמו השואה, שאלות מאוד מאוד כבדות משקל, ואני אצבח עוד שאלה, אבל זה, אני אומר לך ששאלת השאלה הזאת בכיתי. אדם מתקשר אליי ואומר לי, אני נחנק עכשיו גם כן, אדם מתקשר אליי ואומר לי, שמע, בן שלי נפל, אני עכשיו לפני לוויה. אני כהן, ואני רוצה לחבק אותו לפני שקוברים אותו. מותר לי, זה בן שמותר להתאמה, אבל מבקשים ממני לתרום ממנו את המסלמים של הלב. אז הוא יהיה כהן חסר. לפי הלכה, אסור להתאמה לכהן חסר. האם יכול להיות מצב שנתרום את המסלמים, ובכל זאת אוכל לחבק את הבן שלי? אתה שומע השאלה לפניו? מתום מותר לפניו, וזה השאלה? טוב, אני מצאתי פתרון, התברר שלפי דעת הדתית של עזר, ועוד פוסקים, חיסרון מבפנים, ונקרא חיסרון, אמרתי לו, לפי ההלכה, הפוסקים שלנו, אתה יכול לתרום את המסלמים, ולחבק את הבן שלך לפני הקבורה. אני קשה לספר על זה אפילו. זה עולם מוזר לפנינו. קשה.
עצם סוג השאלות מלמדות עד כמה האירוע הזה הוא לא נתפס. מתי אי פעם, לא יודע, שאלות של אינקוויזיציה, מתי אבא שאל כזאת שאלה, והתמודדו עם כאלה התמודדויות, שזה פשוט לא נתפס. יש גם שאלה של קבורה זמנית בסיפור הזה.
כן, בוא נאמר ככה, אפשר לשים את זה על השולחן. אותם שנותרו מן הקיבוצים שנרצחו ונשרפו, רוצים את המיתים שלהם לקבור מחדש בשטח הקיבוץ. זה הקשר שלהם לאדמה, עכשיו אבין את זה. כרגע צהל לא מוכן לתת להיכנס לשטחים הללו. אז מה עושים על השטחים? אז הצענו להם, לעזרתי, בעזרת כמה יהודים טובים, בשרב לדתות בעיקר, קבורה זמנית בארון. ואז באמת אפשר לשבח את יהודה אבידן, מלכן משרד הדתות ושר הדתות, שסייעו בזה בצורה מדהימה, וכל אלה שרוצים לחזור שוב לכל המגורים האמיתיים
שלהם. כלומר, על פי ההלכה, ברגע גם שהקבורה מוגדרת כקבורה זמנית, וזה בארון,
כן. עושים תנאי, עושים תנאי, בזה תנאי, אומרים בפרס.
מזכיר את הבתי קברות הזמניים בסיני.
ביום הכיפורים, כן.
מלחמת יום כיפור.
הכיפור היה מעניין. שבית הקברות הגדול על תנאי ביום הכיפורים, איפה הוא היה? בבארי.
פי. וואו.
משהו שחוזר על עצמו פה.
כן מאוד. רב רוז'ה, קודם כל, אני לא יודע מה לומר, אבל הרב עדיין עם אותם כוחות שאני זוכר את הרב מהשטח, מעודד, מחזק, אומר רבותיי, הם קדושים, מסתכל על מה שקורה למעלה, לא רק על מה שקורה למטה. יש עדיין את הכוחות בזמן אמת מול...
אני אומר את האמת ש... לא רק אני, כל החבריי יחד איתי שעוסקים בנושאים הקשים הללו, מרגישים שאנחנו שלוחים של עם ישראל. כאילו מאחורי גבינו עומדת משפחה ואומרת, תזכרו, מאחורי כל חלל יש משפחה, אתם השלוחים שלנו, לטפל בו כדת וכדין, לזהות לו כדת וכדין ולכבד אותו. זאת התחושה. אין לך זמן של איך אתה מרגיש, מה אתה חושב, אתה שליח. לעשות מה שצריך לעשות לקדושים הללו. אז אתה עושה את זה כמה שאתה יכול, במלוא העדינות ובמלוא הכבוד. כמה שאפשר.
כאשר לנגד עינינו יש את כבוד המת, בל נשכח, בסוף, יהודי, שעוד לא נקבר, נפטר, כמה כתוב על זה בהלכה, וכל כך הרבה מהראשונים גם מדברים על העניין הזה.
ודאי, ודאי. כן, כבוד האמת, ביהדות זה משהו אדיר, לא קיים בשום דת אחרת. כל המגבלות של אלה שסובבים את המת צריכים להתנהג כדי לא ללוג למת, כדי לכבד אותו. הרבה מאוד הלכות ייחודיות לנו, כי אנחנו מאמינים שיחד עם הנפטר הגוף יש גם את הנשמה שחופפת
מעל הגוף. כמו שהמת היה רוצה שיתייחסו אליו בחייו, כך מתייחסים אליו אחרי מותו.
בדיוק.
הגאון הרב יעקב רוז'ה, חבר מועצת הרבנות הראשית, סגן אלוף במילואים וחבר צוות החליטה של הרבנות הראשית, ומי שמנווט את כל ענייני ההלכתיים והרוחניים של מלאכת זיהוי החללים בכל התקופות בשנים האחרונות, אבל לצערנו בטרגדיה הקשה שפקדה את העם שלנו. חזק חזק ונתחזק, בשורות טובות, אמן, והשם ייקום דמם, אמן.
אמן.
קדוש ברוך הוא, יקום נקמת דם עבדיו השפוך.
אמן ואמן.
בשורות טובות.